לפתוח נגדו בחקירה פלילית, מרתיעה את ראשי מפלגת העבודה ומרץ מלצרף את ברק לגוש שמאל גדול. הם חוששים שברק רק מבריח מצביעים. בינתיים נתניהו נהנה להתגושש מול ברק, למרות שהסקרים לא ממש מחמיאים לראש הממשלה לשעבר, ולא ברור מדוע נתניהו מתעקש להוציא מרץ, ואולי כספים, על סרטונים ועל התגוששות, אולי מיותרת, מול האיש הזה, ברק, בעוד כשהבחירות ממש רחוקות מאיתנו. ירושלים נכנסת הבוקר לעידן חדש של פקקים ישנים וקשים מאוד בכניסה לעיר, בעקבות חסימת הכביש הסמוך לבנייני אומה לצורך עבודות תשתית. עוד מעט ננסה להבין מה צפוי לירושלמים החל מהבוקר בשעה 10 ולמשך לא פחות משלוש שנים. ננסה לבדוק גם כיצד העומסים הללו ישפיעו על השכונות החרדיות הרבות שסביב הכניסה לירושלים. גם על הדרום החם, כאילו אין הסדרה ואין הבנות, שוב אלפי פלסטינים על הגדר, שוב כמה רקטות לעבר ישראל, שוב מתח, שוב קיץ חם. יש לנו עוד חוב לפרשת אלימות השוטרים שעסקנו בה בהרחבה בשבוע שעבר וביום רביעי, ועוד עניינים ככל שנספיק. אנחנו נפתח עם הכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות באולפן הלא נצור כמו בירושלים, נדב ארבל, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, בצלאל, שבוע טוב.
לא יכלו לחכות עם החסימות האלה עוד שבוע, 17 בתמוז.
הפקקים הם יהיו כל כך הרבה זמן, שהשבוע הזה, לא יודע אם הוא היה כל כך מועיל.
עד שמדברים על מצור על ירושלים.
כן, כדי לתאם את זה עם המצור ההיסטורי, טוב.
כן, למרות ש17 בתמוז הובקעה העיר, לא התחיל המצור.
נכון, נכון. אז הכותרות שלנו לשעה הזו, תושבים רבים בעוטף עזה זועמים על המדיניות הרופסת לטענתם של הממשלה מול חמאס. לטענת התושבים, התנצלות ישראל על מותו של איש חמאס בשבוע שעבר בשל טעות בזיהוי, מציגה חולשה וחרדה מפני הסלמה. בסוף השבוע ירו מחבלים שתי רקטות לעבר ישראל, ובעימותים עם כוחות צהל על הגדר השליחו בקבוקי תבערה ומטענים לעבר כלים של צהל של נאו על הציר. ברוך השם לא היו נפגעים בכוחותינו. ירושלים הרים סביב לה, ומהבוקר כאמור גם פקקים סביב לה. החל מעוד שעתיים תיסגר הכניסה הראשית לעיר דרך בנייני האומה ושדרות שזר לטובת ביצוע השלב השני של בניית רובע הכניסה החדש לעיר. לאור העבודות, התנועה תוסט לציר הרצל ומשם לשדרות רבין לכיוון קריית הממשלה. משך זמן העבודות כאמור שלוש שנים. תוצאות בדיקת הדם של נהג המשאית שפגעה במשפחה בצומת קנות ביום חמישי צפויות להתקבל היום, ותקבע האם הנהג היה תחת השפעת חומרים מסוכנים. הנהג יוסי כהן, בן 32 מאשקלון ואב לשניים, יובא היום שוב לבית המשפט להארכת מעצרו. בתאונה הקשה נהרגו אם ובנה הפעוט בן החודשיים. אב המשפחה מאושפז במצב קשה בבית החולים. ראש הממשלה בנימין נתניהו הציע ליושב ראש הימין החדש נפתלי בנט שלא להתמודד בבחירות הקרובות ולהתמנות לשגריר באום. כך מפרסם הבוקר העיתון מעריב. השגריר היוצא דני דנון צפוי לסיים את תפקידו בקרוב, והמהלך עשוי להקל את מלאכת האיחוד בין מפלגות הימין. יושב ראש מפלגת ישראל דמוקרטית אהוד ברק בוחן אפשרות לביטול השותפות עם המיליארדר ג'פרי אפשטיין בשל החשדות החמורים נגדו. לאחר מאבק ארוך, מערת המכפלה צפויה להיות נגישה גם לנכים. מתאם פעולות הממשלה בשטחים שיגר מכתב לעיריית חברון ובו דרישה לאשר את ההנגשה, אבל לא, ישראל תלך לפתרון חד צדדי. חדשות, עדכונים ותכנים נוספים תוכלו למצוא 24 שעות ביממה באתר כל חי. תחזית חם, אלה הכותרות.
תודה רבה לך נדב, שיהיה בוקר טוב, שבוע טוב.
שבוע טוב.
בצוות שלנו עורך אבי גדלוביץ', מוטי קופפר הטכנאי, אנחנו מתחילים. אמנם חודשיים לפני הבחירות, ואמנם כולנו אוהבים לעסוק בפוליטיקה הזו, אבל בואו נעשה שינוי קל, ונפתח עם פוליטיקת הכבישים בכניסה לירושלים, שהבוקר צפויה להיכנס לעידן חדש. אבנר מרקוביץ', סמנכ"ל מוריה, חברה לפיתוח ירושלים, בוקר טוב.
בוקר טוב.
תשמע, לא לחינם פותחים תוכנית אקטואליה עם העניין הזה, מנסים לייצר לנו איזושהי דרמה על הכביש, עד כדי כך?
הולך להיות בהחלט שינוי משמעותי באזור הכניסה לירושלים. אחד הכבישים המשמעותיים בכניסה לעיר, רחוב שזר, הולך להסתגר לתנועת רכב פרטי במהלך שלוש שנים הקרובות. כן, זה הולך לשנות.
רק רכבים פרטיים ואוטובוסים?
רכבים ציבוריים, אוטובוסים, מוניות, יוכלו להמשיך לנוע בכביש הזה.
כן, יוכלו לעבור שם אוטובוסים.
אוטובוסים ימשיכו לעבור ברחוב שזר במהלך כל התקופה, נכון.
מה העניין לחסום דווקא לרכבים פרטיים? אם כבר אפשר לעבור, אפשר לעבור.
הצמצום שם, הרחוב הזה הוא רחוב מאוד גדול ורחב ומשמעותי, ויש שם תנועת כלי רכב רבה. אנחנו נאלצים לצמצם את מספר הנתיבים שם לנתיב אחד. לא מתאפשר בנתיב אחד להמשיך להזרים את כל התנועה שעוברת שם במהלך עכשיו, במהלך כל השנה. ולכן אין לנו ברירה אלא לחסום את...
והסגירה הזו לרחבים פרטיים היא גם בלילה כשהתנועה דלילה?
נכון. אין תנועה של רכבים בכלל ברחוב שזר.
שזר, נזכיר, זה הכביש בין תחנת הרכבת החדשה לבין בנייני האומה.
זה הרחוב, נכון, מתחיל מאזור גשר המיתרים, הרחוב ייחסם עד איפה שכבר היום נמצאת חסימה ברחוב נורדו.
אוקיי, בואו ננסה לעשות קצת סדר. גם ככה כניסה לירושלים פקוקה, למרות שיש עכשיו גם עבודות תשתית להרחבת הכביש, ומצפים לראות את ההקלה הזו. היא די קלה היום כשיש את הכבישים הנוספים, יש את מנהרת הארזים, אבל עדיין, מה עושים? נהגים שמגיעים לירושלים, החל מהבוקר ב-10, לאן נוסעים כשצריכים להגיע לתוך מרכז העיר? לאיפה הם הולכים לפקוק לנו את העיר?
טוב, אנחנו דבר ראשון ממליצים מאוד לכל מי שלא חייב להגיע לאזור הכניסה לעיר הזאת, אלא יכול להגיע או דרך כביש 443, או דרך מנהרת הארזים, אנחנו ממליצים מאוד שלא להגיע לאזור הכניסה לעיר, אלא לנסוע בדרכים החלופיות. מי שנאלץ וכן חייב להגיע לאזור הכניסה לעיר, אנחנו במהלך התקופה האחרונה הכשרנו את הדרכים שנמצאות מסביב, אני מדבר על רחוב הרצל, סדרות רבין, רחוב הנשיא השישי, כדרכים שיוכלו, שמבטאות מעקף בעצם לרחוב שזר, ניתן לנסוע בדרכים האלה.
וכמובן כביש בגין. אבל אתה יודע, מסביב יש כל כך הרבה שכונות, עם כל כך הרבה תושבים ורכבים פרטיים. א', הם יקבלו את המנה הגדולה הזו של הנהגים שיכנסו לירושלים דרך השכונות הללו. אני מתכוון לשכונות החרדיות, אבל הם ברמה הטכנית יושבות שם. הכל הולך להיות פקוק שם, אם ככה.
זה נכון. הולך להיות פקקים יותר משמעותיים ממה שיש היום. אנחנו צריכים להבין, אבל שהמטרה היא מטרה חיובית. אנחנו הולכים לשנות את המציאות בכניסה לעיר, בהקמה של רובע חדש בכניסה לעיר, עם השפעות מבחינת תנועתית, השלכות תנועתיות מאוד 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 גדולות, יש שם, לא לחינם סוגרים את הכביש הזה.
מה יש שם בכביש שסוגרים אותו? מתחת לכביש אולי?
נכון, אנחנו בונים מתחת לכביש, יש שם מספר רבדים של תנועה, בונים מתחת לכביש חניון של מעל 1,300 מקומות חנייה, בית התקרקע הוא כבר בארבע שנים האחרונות נכרו האולמות של החניון הזה, וכרגע אנחנו מתחילים לצאת אל מעל פני הקרקע. מעל החניון תהיה הפרדה מפלסית, זאת אומרת מנהרה שדרכה ייסעו רכבים, ייסעו על רחוב שזר, מה שהיום עושים מעל הכביש. מעל המנהרה הזאת יהיה מעבר הולכי רגל שיחבר את תחנת הרכבת, תחנת נבון, לכיוון בנייני האומה. מעל אותה תחנה יהיה לנו את הרכבת הקלה, קו הרכבת הקלה, שיעבור בחלק העליון, הקו החדש, הקו הירוק. כל המערך הזה הוא מערך מבחינת תנועתית שישנה את כל התחבורה באזור הזה של הכניסה לעיר, והמשמעות שלו היא אדירה. ואין ספק שבשביל דבר כזה אין ברירה ונאלצים לסגור לתקופה מסוימת את הכביש. בנוסף, מוקם שם באזור הזה כמיליון וחצי מטר רבוע חדש של מסחר, תעסוקה, מלונאות, מוקמים רחובות חדשים באזור הזה, כיכרות.
בקיצור, כל הכניסה לירושלים הולכת לשנות את פניה, החל מגינות סחרוב, עוד קודם לכן, עם כל הרחבת הכביש והרכבת שהתחילה לבוא לירושלים. לא נכיר את ירושלים עוד כמה שנים, לכאורה.
בהחלט, הכניסה לעיר, מההיבט התחבורתי וגם מההיבטים אחרים, משנה את פניה. מדינת ישראל ועיריית ירושלים משקיעות המון כדי לשפר ולשנות ולשדרג.
טוב, העיקר שהעניין של הפקקים לא יהיה כזה כמו שאנחנו מתארים אותו, התקשורת כולה עוסקת הבוקר בפקקים שצפויים. יש לי תחושה שהנהגים יכילו את זה מהר מאוד, ואולי קצת בלבול בימים הראשונים, ולאט לאט זה ייכנס לרוטינה, ואנשים ידעו איך לנסוע ואיך לעקוף, וכמובן שהווייז בדרך כלל עוזר לכולם לעקוף כמו שצריך. אבנר מרקוביץ', סמנכ"ל מוריה, חברה לפיתוח ירושלים, תודה רבה לך.
תודה לך. יום טוב.
יום טוב. טוב, אחרי שפתחנו עם זה, עם השחורות סביב הכניסה לירושלים, אנחנו נעבור לשחורות של הדרום. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, שלום.
שלום, בוקר, שבוע טוב.
שבוע מצוין, מה קורה שם?
שמע, אנחנו עשינו, עלו בטעות, שהודינו שבחרנו את הטעות,
אנחנו מתקשים לשמוע אותך ברור, אתה בנסיעה, אם תוכל טיפה להתקרב.
כן, אני פשוט
הנה, תשמע.
אבל לא בנהיגה. לא בנהיגה עם הטלפון.
ולא בסדר עכשיו?
אני אומר, לא, עכשיו מצוין, רק לא בנהיגה, אל תחזיק את הטלפון בנהיגה, חלילה.
לא, לא, לא.
כן, טוב, מה קורה בדרום?
באופן כללי, ביום חמישי האחרון, צהל מזהה שני פלסטינאים שמתקרבים לגדר, אבל מהצד השני, מי שמזהה אותם, זה אחד מכוח הריסון של ארגון החמאס, זה השם והתואר שניתן לאיש הזה, למחבל הזה, למעשה עוסק בהברחת הפלסטינאים מהגדר, כדי לא לחמם יותר על המידה. את הנעשה שם בשטח, ואז בצהל חושבים שמדובר במחבל שמתקרב ושועט לעברם, מדובר בגדוד חדש שנמצא במרחב הזה בסך כל שבוע ימים, גדוד 13 של גולני שפועל במרחב הזה, כנראה שההנחיות לא היו מספיק ברורות לו, הוא יורה במחבל הזה והורגו, ואז כעבור זמן לא רב, צהל מוציא הודעה, טעינו, זאת אומרת, לא ידענו שמדובר פה באמת, לחבל לו מבחינת החמאס באדם שהיה קשור בכוח הריסון, ולכן הכוח ירה בו בטעות. אין התנצלות, אבל לא פומבית, אבל משהו כזה בהודעת דובר צהל. עקרונית אמנם, אבל לא דבר שבשדרה. החמאס הודיע מצידו שהוא יגיב על האירוע הזה, ואכן ביום שלישי גם הפגנות קצת יותר אלימות, למרות שזה לא היה במסגרת האי החצייה או המציאות שהייתה לפני שנה, שנה וחצי. בסך הכל ביום שישי בלילה שתי רקטות שנורות מצטח רצועת עזה, עדיין באמת לא ברור מי ירה את הרקטות הללו, אבל צה"ל מחליט שלא להגיב במודע, במושכל, בלקיחת אחריות מראש, והאירוע הזה מבחינת מערכת הביטחון מאחורינו. הבוקר הזה אמור להיכנס גם חלק נוסף של הכסף הקטרי, זאת במקביל שוועדה מטעם המצרים וידעה מטעם האום נמצאה אתמול ברצועת עזה את אמש לאחר הירי הזה. הם יצאו בצורה מתוכנת מראש לרמלה כדי להמשיך לדון עם הפתח בנושאים הללו. סך הכל, כפי שאני מבין מהצבא, הולכים ומתקרבים לקראת הרגעה, אבל תמיד אירוע כזה ואחר יכול לשנות את פני התמונה באזור הזה.
כן, אחת לכמה ימים, האמירה הזו של הולכים להרגעה ואולי ההפך, בקיצור,
נכון.
לנצח.
נכון, כמה שאתה מדבר עם האנשים וכמה שאתה מדבר עם המפקדים בצבא לאורך כל השנים, וגם עם ראשי מערכת הביטחון לסוגיהם השונים, גם אלו האזרחים, כולם מבינים דבר אחד, שבסופו של דבר הסדרה בעזה זה עניין אזרחי, זה לא פתרון צבאי.
אבל מי שסובל מכל הסיטואציה הזו, אבל מי שסובל מכל הסיטואציה הזו, אלה תושבי העוטף שחיים.
מאוד, מאוד.
עזוב פחד, אבל אי אפשר ככה לחיות.
אי אפשר, זה תשמע, זה סיפור שאתה לא יודע מאיפה... אבל יתרה מכך, אתמול בבוקר אנחנו היינו בשבת, בבית הכנסת, בקריאת התורה, בקידושים. פתאום בבוקר, אחרי כל האירועים הללו, פתאום שתי אזעקות מפלחות את האוויר. סיפרו לי אנשים מוצאי שבת, גם בקיבוצים, גם במושבים שם מסביב, איזה פחד אחז בנו, ואחרי כמה דקות מתבררת העובדה שמדובר באזעקות שם. גם על זה רעמתי מאוד אתמול על צהל, ואמרתי לאנשי פיקוד העורף, תשמעו, הגיע הזמן שתתחילו לבדוק את עצמכם, גם במרחב הזה, כל כך מתוח שמה, למה צריכות לקרות את הטעויות כאלה? זה יכול להיות פעם אחת בי, אבל כאשר זה קורה שלוש פעמים בתוך שבוע אחד, וזה מה שקרה בשבוע האחרון, כולל ביממה הכי מתוחה, למה צריך להוסיף על התושבים יותר מדי? בואו תבדקו את עצמכם גם כן. אז הם מבטיחים לבדוק את הדברים הללו גם כן. אני חושב שאתה צודק, אבל המציאות הזאת שחיים בה אנשים במרחב הזה, היא מאוד לא ברורה, אבל אני יכול להסיף לך באותה נשימה, שבוע שעבר הייתי בהסדרות, אתה רואה שם בניינים רבי קומות שנבנים, ואין אפילו דירה אחת פנויה, כלומר אם אתה תשקיע היום את ה-700,000, את המיליון שקל, שתרצה לקנות שם, לרכוש שם דירה, בהסדרות, בבניינים הגבוהים שמול רצועת עזה, 700 מטר בקו אווירי, לא תמצא ולו דירה אחת, כנראה שהחוסר של עם ישראל הוא הרבה יותר חזק מאשר הפחד.
כן, או שהפחד לא כזה כמו שמתארים אותו, אז אולי זה בכלל מציאות שונה. קובי פינקלר, תודה, בוקר טוב.
בוקר טוב.
עכשיו נלך לפוליטיקה, למה שקורה בימין, עורך עיתון בשבע, אמנואל שילו, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה כל כך קשה לכל האישים הנכבדים הללו, הרב רפי פרס, בצלאל סמוטריץ', איילת שקד, נפתלי בנט, להיכנס לחדר אחד ולהגיע לסיכומים?
מה קשה? למשל שכל אחד רוצה להיות מספר אחד, או שיש לנו לפחות שניים שכרגע, הרב פרץ ואיילת שקד בעיקר, הם אז
אני אזכיר לכולנו שהיו שניים שהתמודדו בשאלה הזו, הרב פרץ ובצלאל סמוטריץ', והם הגיעו לתוצאה מאוד מעניינת, האחד מקום ראשון, והשני בוחר את התפקיד הראשון, ויש כל מיני פתרונות יצירתיים כאלה.
נכון, רק צריך לזכור שגם הם הגיעו להחלטה הזאת ברגע האחרון, ועכשיו יש עוד הרבה זמן עד הרגע האחרון. ברגע האחרון יגיעו להחלטה, אין מה לדאוג.
כן, יגיעו להחלטה, הלכו ביחד בסוף.
לא, אבל מעבר לזה, יש כאן באמת שאלה עקרונית, האם הציונות הדתית צריכה ללכת לבחירות האלה? בשלושה ראשים, כמו בפעם הקודמת, זה בוודאי טעות שלא יחזרו עליה, אני מניח ומקווה, אלא אם יצר הפלגנות יהיה חזק במיוחד. אבל השאלה האם ללכת בשני ראשים, אחד יותר חרדלי, בוא נגיד, ואחד יותר ליברלי, זה עדיין שאלה, כלומר נגיד
בחירות 2019 א' הוכיחו שעם כל הכבוד הסחורה של בנט ושקד לא הלהיבה את ההמונים, אולי זה קמפיין הגיבל של יום הבחירות שנתניהו אכל להם 2-3 מנדטים, אבל בסוף אתה יודע, רואים את התוצאות, אמנם 1400 קולות הפרידו.
זה נכון, אבל צריך לזכור שחסרו להם רק 1400 קולות, ולפייגלין היה 120 אלף קולות, כך שלכאורה אם הם יחזרו עם פייגלין, וגם אם הם יפסידו אי אלו עשרות אלפי קולות כתוצאה מהחבירה הזאת, עדיין לכאורה זה די מובטח שהם יעברו את אחוז החסימה. עכשיו לבנט יש בעיה כללית שתמיד בסקרים הוא יוצא יותר טוב מאשר בסוף בקלפי, וגם עכשיו זה קצת עומד באוכרה, והוא יכול לחשוב שאפשר לרוץ בנפרד, במיוחד אם הילד שקד תלך ביחד איתו. אבל אני חושב שרוב הסיכויים שבסוף הם כן יתאחדו לרשימה מרכזית אחת, אני לא יודע אם היא תכיל את עוצמה יהודית או לא, עוצמה יהודית צריכה להיות מוכנה כאן קצת.
אז שוב ילכו קולות לאיבוד, נו.
ילכו קולות לאיבוד, השאלה כמה, כי בפעם הקודמת הלכו לאיבוד רבע מיליון קולות.
ובסוף נגלה שהקולות הללו בדיוק חסרו כדי להוסיף מנדט אחד לגוש הימין בלי ליברמן, ואופס, שוב פעם הימין השם.
כן, אבל בפעם הקודמת הלכו לאיבוד רבע מיליון קולות. בוא נגיד שאם הפעם ילכו לאיבוד רק 100,000 קולות.
אבל אם 1400 קולות מוכיחות את האמירה הזו של כל קול קובע, למה שכל מספר אחר כל קול קובע?
תראה, בוא נגיד ככה, לכל אחד הרבה יותר קל כשמדובר במריבות של אחרים, להגיד על מה בעצם אתם מתקוטטים, זה סתם שטויות.
גם שאלה נכונה.
גם אני יכול להגיד את זה, אבל תראה, השאלה למשל...
אתה יודע מה, רגע, אני אוסיף על מה שאתה אומר. לפני שרבים פה על הכל משחק של כבוד, לא אידיאולוגיה, מי במקום הראשון, מי בתפקיד הראשון.
אני לא חושב שזה רק עניין של כבוד. תראה, כמתבונן מהצד, אני מוכן לקבל בראש גם את הרב רפי פרץ וגם את הילד שקד. אבל להגיד לך שאין לי בעיה עם זה שהילד שקד, שהיא לא דתית, תעמוד בראש המפלגה, ברור שיש לי. אם היא תיבחר וככה יוחלט, אני לא אמנע בגלל זה מלתמוך במפלגה.
אתה לא, אבל יש אנשים בימין אחר.
אבל להגיד שזה רק עניין של אגו ואין כאן שום עניין עקרוני אידיאולוגי, אני לא...
לא, עקרוני כן, עקרוני כן, על אישה בראש רשימה דתית כן או לא, אני יכול להבין.
לא בגלל שאישה, בגלל שהיא לא דתית.
בגלל שהיא לא דתית, כן, אני מבין את זה. אז זה עניין עקרוני. האידיאולוגיה היא כבר פרק ב', אתה יודע, זה אידיאולוגיה של תפיסת עולם, לא על מיקומה של אילת שקד כן או לא בראש הרשימה. אבל לך אולי אין בעיה. אבל יש לא מעט רבנים בציונות הדתית שאומרים, לא יקום ולא יהיה, אי אפשר לעשות דבר כזה. ואולי זה גם יגרום ללא מעט אנשים ללכת להצביע למשהו אחר, או הקמת מפלגה, כמו למשל מה ששמענו בסוף השבוע, מפלגה של שיבת הר המור.
כן, מפלגה של ישיבת הרמור מבחינה אלקטורלית זה לא דבר רציני.
אבל כדי להזיק?
הם לא ישיגו אפילו מנדט אחד.
אבל כדי להזיק זה יכול להזיק.
זה אנשים שלא כל כך, לטעמי, לא כל כך מבינים מה זה פוליטיקה. הם חושבים שהמקום להגיד אמירות עקרוניות, אידיאולוגיות, זה באמצעות הפתק בקלפי. אני לא רואה את זה ככה. לא אכפת להם לא לעבור את אחוז החסימה, העיקר שתהיה להם מפלגה עם אמירה על טהרת האידיאולוגיה שלהם. לטעמי, ככה לא עושים פוליטיקה.
טוב, אין לנו עוד הרבה זמן, אבל מצד שני גם אין לנו עוד הרבה זמן עד להגשת הרשימות. מצד שני, נפתלי בנט אמר, עד ה-15 ביולי, לא נדבר על ייחודים, אבל הנה זה מתקרב, זה קורה ממחר, אז אולי זה יקרה, ממש בימים הקרובים, ונתחיל לראות את העניין הזה, מתחיל להתכנס לתוך עצמו עם הרבה ספינים והרבה הדלפות, ואחד נגד השני. בסוף, אתה אומר, יגיעו לאיחוד?
אני מניח שכן. אי אפשר לשלול גם את האופציה שירוצו בשתי רשימות, אחת יותר חרדלית והשנייה יותר ליברלית. זה סיכון שבו נאמר, עדיף לא לקחת אותו, אבל זה סיכון יותר סביר, רק אחרי שבפעם הקודמת נכוו ברותחים, אז כדאי להיזהר גם בפושרים.
כן, קראתי בסוף השבוע ראיון עם שלמה פילבר, שניהל את הקמפיין הדיגיטלי והסקרים של נפתלי בנט, איך שהוא זיהה ביום הבחירות, איך נעלמו, התעדו להם שני מנדטים של נפתלי בנט, מהגיבלט של נתניהו ממש ביום הבחירות, וזה יכול לחזור על עצמו, ושוב אותה סיטואציה, לא יעזור שום קמפיין, לא יעזור שום השקעת משאבים, כספים, ומה שזה לא יהיה, בסוף בסוף, בראש הממשלה, וכדי להציל את מפלגתו, את הימין והכל, אוכל לכולם. בלי למצמץ, ופה הבעיה הגדולה.
גם ראש הממשלה צריך להפיק איזשהו לקח מזה שהוא לא הצליח להקים קואליציה. אני לא מאמין שיתנו לו את זה פעם נוספת. אם הוא לא יצליח עכשיו להרכיב קואליציה, בגלל שקמפיין הגבל שלו גרם למחיקתה של אחת המפלגות מהגוש שלו, אז התוצאה תהיה שהליכוד יחפש לעצמו מנהיג אחר.
או מפלגה אחרת להקים איתה קואליציה. מעבר למתרס.
אני מתכוון למישהו מעבר למתרס. קואליציה עם כחול לבן.
כחול לבן בצורה כזו או אחרת.
או אהוד ברק, או מפלגת העבודה.
כן?
טוב, בסדר, גם זה יכול להיות. אי אפשר לשלול גם את האפשרות הזאת. זו לא האפשרות הרצויה בעיניי, אבל אי אפשר לשלול גם את האפשרות הזאת. כן, אחרי הכל עדיף שהציונות הדתית תרוץ ברשימה אחת. לא בשלוש ואפילו לא בשתיים. האם גם העושים במלאכה מבינים את זה, והאם הם יצליחו להגיע להבנות ביניהם לאיחוד ברשימה אחת, את זה אנחנו נצטרך לראות.
העובדה שמדברים זה כבר התקדמות יפה, או שרוצים לדבר שזה כבר התקדמות.
כן, בנט משיקוליו שלו קבע את התאריך הזה של ה-15 לחודש.
יש בזה משהו, אתה יודע, למה להתגושש סביב זה חודש וחצי?
אבל עכשיו הם יצטרכו...
למה להתגושש חודש וחצי אם אפשר לצמצם את זה לשבועיים שלושה? אני חושב שיש בזה משהו הגיוני גם כן,
כן, מצד שני, למה לא לסכם בשלב הרבה יותר מוקדם ולצאת לקמפיין מאוחדים במקום...
שאלתי לפני שבוע את נפתלי בנט את השאלה הזו ושאלתי אותו בשידור, תראה את המפלגות החרדיות, בבחירות האחרונות סגרו את הכל כמעט חודש לפני, ואיפה אתם? בסדר, אז הוא משווה את זה של יהדות התורה, אתה יודע, שתי מפלגות אפשר לסגור בהקדם, פה מדובר בהרבה אנשים, הרבה אינטרסים, הרבה מפלגות, הרבה יותר מורכב וקשה. טוב, נמתין ונראה. אמנואל שלום,
שיהיה להם בהצלחה. בשבע.
שיהיה לכולם בהצלחה, שיהיה בוקר טוב ושבוע טוב.
שלום, שלום.
שלום. אנחנו נעשה להפסקה עכשיו, עוד מעט נשוב עם עוד פוליטיקה.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. בכל בוקר מ-10 ועד 12, המשפחה מעל הכל. וביום שני הקרוב, נשוחח על חולשה, עייפות כרונית, גיל המעבר והתופעות הנלוות. באולפן, יתארחו הגברת יפה עידן והנטורופת אליהו אמסטרדם. עניין משפחתי, שני ב-10 בבוקר, כאן בכל חי. כוכבית 6601.
שקל, יש מזגן הלילה. טופ אינברטר וי-פיי, המזגן הכי חסכוני בחשמל שיצרנו. רק שקל אחד ללילה שלם. בקיץ הישראלי, רק טורנדו.
טיפ מהיר שכדאי להכיר. את מסנני המזגן מומלץ לנקות לפחות פעמיים בשנה כדי לשפר את יעילות זרימת האוויר ממנו. מתייעלים וחוסכים. איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
דלתות בדור, סימן שלא התפשרתם.
עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל של השנה, מחירים חג פעמיים בכל מחלקות הריהוט.
רהיטי קיבוץ השלושה.
כולם לחייך? גם אתה שם צדיק, אל תתבייש.
מספיק להסתיר את החיוך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו, כוכבית 3301.
במכבי לא מסתפקים בפחות. נותנים לכם יותר בפחות ופחות. מכבי שוב מורידה את העלות החודשית של הביטוחים המשלימים. הצטרפו עכשיו למכבי, קבוצת הבריאות הטובה בישראל, ותיהנו ממגוון שירותי רפואה מתקדמים בפחות כסף. כוכבית 4535.
יש קופות חולים ויש מכבי. יש קופות חולים ויש מכבי.
20 סוגי סלטים, 30 סוגי בשרים. הטעם המיוחד שכולם זוכרים. שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל. כל מה שתבקש כבר על האש. שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל. כל מה שתבקש כבר על האש.
שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על האש.
שמוטקין 8 ראשון לציון, בחשרות בדץ בית יוסף.
כל הסיבות לאירוע מושלם מחכות לכם בנאות ירושלים בחשרות הרב לנדו. ועכשיו מבצעים מיוחדים לתאריכים נבחרים. 03-579-2737. נאות ירושלים, לכבד את הרגע.
זקוקים להשתלות שיניים והסיפור יקר לכם? חייגו עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, ותקבלו מחיר מפתיע במיוחד.
לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
די לאלימות שוטרים. שוטר חרדי אינו הפקר.
לתפוע את השוטר הזה לא רק על המכות, לא רק על הפגיעה, לא רק על המשיכה בפאות, אלא גם צריך לתפוע אותו על זה שהוא הליל עלילה.
רוצים להרגיש בטוח? מצטרפים עכשיו לעצומה הקוראת לממשלה להקים ועדה ציבורית למניעת אלימות שוטרים נגד חרדים. להצטרפות לעצומה חייגו 039-039-039, שלוחה 100, מוגש מטעם כל חי. עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:27, איתי גדסי וישי כהן, בוקר טוב לכם.
בוקר טוב, שבוע טוב.
הצטרפתם כבר לעצומה?
כמובן. כשומע את הג'ינגל האחרון לפני השאלים האלה שדור, א', הצטרפתי, ב', אני יכול לספר לך שכנראה השבוע תהיה התקדמות משמעותית בחקירה, בטח אחרי העדויות שהיו...
על איזו חקירה אתה מדבר? היו שני אירועים קשים לאחרונה,
פאות ו... אני מדבר על האירוע של משיכת הפאות בבית שמש.
מה, איזה התקדמות?
אחד, יש עוד תיעוד שמתעד, עוד צילום שמתעד את האירוע הזה מזווית נוספת שמוכיח את לכאורה את טענות החרדי שמשכו בפרטיו שהוא לא עשה כלום אלא השוטרים האלו שלכאורה התנפלו עליו. שתיים, אחרי העדויות שהברכים, מספר הברכים שבוע שעבר מסרו במחש, השבוע תפעו להיחקר השוטר עצמו תחת הזרה במחלקה לחקירות שוטרים, ואז נוכל לדעת מה קורה גם שם, האם זה הולך לכיוון של תיק פלילי נגדו.
טוב, אוקיי. פוליטיקה, מה קורה לנו בפוליטיקה, איתי?
טוב, אנחנו 65 ימים לפני הבחירות, מתחילים להתחמם. אני חושב שאם דיברנו בשבוע שעבר על כך שנתניהו, בניגוד לפעם הקודמת, לא כל כך מעורב בצורה, הייתי אומר, אקטיבית, אז הנה אנחנו רואים שבאמת נתניהו נכנס לעניינים ומבין שאסור לבזבז מנדטים בימין, אז בפעם הקודמת הוא עשה את ה... דחף לחיבור הזה של עוצמה יהודית לאיחוד מפלגות הימין. הפעם הוא מנסה לפרק את הימין החדש, נותן הצעה לנפתלי בנט על כך שיתמנה לשגריר ישראל בארצות הברית אם לא יתמודד בבחירות הקרובות. בעצם רוצה לפרק את הימין החדש מתוך הנחה שאיילת שקד יכולה להתברג טוב יותר מבנט ברשימת ימין כזאת או אחרת, יכול להנראה באיחוד מפלגות הימין, ובעצם רוצה לפנות את הזירה. נפתלי בנט בשלב הזה לפחות בצורה רשמית מסרב, כך על פי דוברו, ונפתלי בנט, לפי דעתי, מבין ורואה את הדברים, וחייב להכריות את המפלגה שלו כמה שיותר מהר ויותר חזק, על מנת שיוכל לבוא למסע ומתן קצת בצורה יותר טובה, מאשר סתם בן אדם, אתה יודע, פליט פוליטי שמגיע להתברג באיזושהי רשימה, אלא לבוא באמת מרשימה חזקה שיש לה אנשים, ולפחות בסקרים, אז אפשר לומר שזה לא מפלגה וירטואלית, אלא באמת מפלגה שמביאה כמה מנדטים בסקרים, עד כמה שאפשר להאמין להם, לא נפתח את הדיון הזה, ולסיום, איילת שקד, אני חושב שגם היא די מחפשת את מקומה, אבל בניגוד לנפתלי בנט שמדבר על השורות האחוריות של המפלגות במידה והצטרף, איילת שקד מתעקשת נכון להיום על המקום הראשון במקרה של איחוד, וכרגע מוצא למקום השני, שסביר להניח ש...
כן, תעוזה עם הדרישות שלהם, הם נכשלו בבחירות האחרונות ועוד דורשים מקום ראשון.
הם מסתכלים, אמר איתי בצדק, שלא נכנס את הדיון על הנושא הזה, כבר עדנו בזה כמה שידור כבר פעמיים בשבוע שעבר, אבל הם מסתכלים על הסקרים, והם רואים שבנט ושקד, הימין החדש, זוכים בחמישה מנדטים, בלי כל רכיסי המפלגות של עוצמה יהודית והאיחוד הלאומי, ולכן יש להם את הארצות מצח לבקש את המקום הראשון, אבל הם הבינו שזה כבר לא יקרה, בטח כשכל הרבנים מגבים את הרב רפי פרץ, אומרים שהוא זה שראו להניג את הבית היהודי, ובכלל ברמה העקרונית שחייב שיהיה יהודי דתי בראשות מפלגה דתית, וזה גם המסר לכיוון הילד שקד, שהיא זו שיותר קרובה לאיחוד עם איחוד המפלגות הימין. אבל הגדול הוא, אני לפחות עם מה שאני שומע מהסביבה של הילד שקד, כמה שהיא רוצה לחזור לפוליטיקה, כמה שהיא אוהבת ובאמת רוצה לחזור לתפקיד שר המשפטים, לשרת המשפטים או לכל תפקיד בכיר אחר, היא קצת מיואשת מכמות הספינים שיוצאים בוקר צהריים וערב, והיא בטאה בשבוע שעבר, אני בסוף לא אתמודד רק בגללם, בגלל כל אלו שעושים לי את זה, זה ציטוט של הילד שקד מהשבוע שעבר, כך שאם כל הרצון שלה היא קצת נגאלת מהכמויות של ספינים ושקרים מבחינתה שרצים סביבה, אבל שוב ושוב מבחינת נפתלי בנט הוא מבין, שזו ההזדמנות האחרונה שלו, שהוא קיבל אותה במתנה חודשים ספורים לאחר הבחירות שהוא לא עבר את אחוז החסימה, הוא מבין שאסור לו לרוץ לבד, למרות הסקרים שנותנים לו חמישה מנדטים, הוא חייב חיבור כלשהו כדי להבטיח את הניצחון שלו, ואם הוא לא מצליח, כמו שאמרנו, אם הוא לא מצליח הבחירות היו לעבור את אחוז החסימה, הוא נראה לי שהוא יכול לחזור לעולם הייטק, כי הסיכוי של לחזור לפוליטיקה יהיה אפסי.
כן, אבל צריך לזכור גם שמה שמשחק כאן זה לוח הזמנים הצפוף. עד היום ראינו את המצב די רגוע, אם שמתם לב, אבל אני חושב שהשבועיים הקרובים בעצם עד סוף החודש למעשה, ראשון לאוגוסט.
כפתט או כפתט תמוז, אם אין אני טועה.
כפתט, זה היום האחרון.
וכן, 16 יום היום, אז אני חושב שהעסק באמת יתחיל לבור, אלו שבועיים מאוד קריטיים מבחינתם של מפלגות הימין, שזה כולל אגב גם את עוצמה יהודית, נכון הרגע זה, למרות החתימה, על ההסכם בין בצלאל סמוטריץ' לבין רפי פרץ, עוצמה יהודית עדיין מחוץ למשחק, אנחנו שומעים את האשמות שלהם, ובכל מקום אפשרי, אתה יודע, גם בתגובות שלהם, וגם כאן כשעולים לשידור, ואני חושב שיצטרכו לעשות שם איזושהי עבודה, כדי לאחד את השורות עוד לפני איזשהו ייחוד גדול יותר, קודם כל עם הגוש הבסיסי שרץ בבחירות האחרונות, שזה ייחוד מפלגות הימין, כי במידה ולא, אז אתה יודע, יכול להיות שגם הם יהיו בסיכון.
אולי נראית נפתלי בנט באום כשגריר, יש אופציה כזו? יש מציאות כזו?
אני...
הנה, הודעה מפרסמת עכשיו מהמפלגה של נפתלי בנט, תנועת הימין החדש ברשות בנט ערוץ הבחירות בכל העוצמה, כדי להיות כוח גדול וחזק לממשלה הבאה, כל הצעה אחרת אינה רלוונטית, תגובת נפתלי בנט הבוקר.
כן, אני חושב שיש הבדל בין בן אדם שמתחיל את החיים הפוליטיים שלו במקום כזה, כמו למשל בנימין נתניהו, לבין בן אדם שכבר היה שר חינוך, היה בתפקידים כאלו ואחרים, יש ראש הבית היהודי, ללכת לשם זה קצת כמו גלות, למרות שיכול לחזור משם יותר חזק, נפתלי בנט הוא אדם עם שורשים אמריקאים, יודע לדבר יפה אולי להציג את ישראל, אבל בשלב הזה הוא מסרב, וכנראה שבאמת הוא יישאר פה, השאלה מה האופציות, אתה יודע, איזה דברים הוא יכול להסתיק כאן ש... עדיפים על פני ישראל באום, את זה אי אפשר לדעת, נצטרך להמתין עוד שבועיים ולראות קודם כל איפה הוא מתמודד, ולאחר מכן כמובן תוצאות הבחירות, לראות אם באמת זה...
החרדים לפחות מאושרים, עד כמה שאפשר לומר מאושרים, שהם מבינים שבימים הקרובים פחות יעסקו בנושא דת ומדינה בהקשר של המפלגות החרדיות, אתה רואה גם את סוף השבוע, גם את הכותרות, גם את הציטוטים של חברי הכנסת של ראשי המפלגות, אתה מבין שהם הצליחו לפחות בימים האלו
להוריד מסדר היום את נושא דת ומדינה שקשור לחוק הגיוס, שבת, כותל וכו'. אבל הגדול הוא, תחסו, אנחנו יש לנו עוד חודשיים פלוס עד הבחירות, ולכל שבוע הכל יכול להתהפך. אין כעת בסוג של אתנחתא בשבוע הקרוב.
טוב, חברים, תודה רבה לכם. ישי כהן, כיכר השבת, ואיתי גדסי, כתבנו הפוליטי. שבוע טוב ומבורך. בוקר טוב. חבר הכנסת הרב מיכאל מלכיאלי מש"ס, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב, שבוע טוב.
כולם מתגוששים, כולם מתעסקים בכולם, רק במפלגות החרדיות שקט, וטוב שכך.
נכון, מפלגות החרדיות, האמת היא לא רק עכשיו, לא בגלל שזה צמוד. תמיד יש את השקט חיודי שיש
להם
ברור
בשם פריימריז. לא, בוא נאמר ככה, לראשונה, מאז הרבה מאוד שנים, ביהדות התורה סגור רשימה מאוד מוקדם, הרי אנחנו בצילום מצב, ואז אין מה לדוש בזה עכשיו. בש"ס, מן הסתם, צילום מצב גם של הרשימה, נכון? או שיהיו שינויים?
אבל עוד פעם, הדברים, בש"ס אף פעם לא היה חשבחש בגלל שאין את
היה, מה לא היה? בטח שהיה, ביום שלפני החלטת המועצת היה.
מה, היה עיתונאים שנתנו אימורים, אבל בתוך ש"ס...
והיום שתדרכו אותם, והכל ביחד. הם לא מתמצאים.
אצלנו אין מפלגות ותתן מפלגות, לכן אצלנו זה הרבה יותר קל, וטוב שכך, ברוך השם.
טוב, אבל כן...
לא תמצאים אצלנו תדרוכים אחד נגד השני,
לא נגד, לא צריך נגד, לא. כשפוליטיקאי מדדרך עיתונאי על הרכב רשימה למשל, זה לא צריך להיות נגד. עצם התדרוך ועצם העיסוק.
אני מעולם לא תדרכתי, ואני חושב שגם חבריי בש"ס.
טוב, אבל הולכים לצילום מצב?
אני לא יודע. אני משער שככה, לפני הגשת הרשימות, התכנס המועצת, תחליט לכמה וכאן.
בוא נדבר על אלימות השוטרים. לא שמעתי את קולך בשבוע האחרון בעניין הזה, היה לנו ציפור בית שמש מוקדם.
לא, דיברתי. כן, אני לא צריך גם אצלכם. תראה, אני אגיד ככה. את השיח הזה של האלימות נגד השוטרים, ופה גם צריך להגיד מילה טובה לרדיו קול חי, שגם לקח את זה ככה צעד אחד קדימה, ואני מדגיש צעד אחד קדימה בגלל שעד היום המשטרה, ראשי המשטרה ידעו שציבור החרדי מקסימום יגנו כמה וידברו ויבואו לסדר היום. לקחתם את זה לעצומה שמדברת במספרים, שיש איזו אמירה הרבה יותר חזקה, גם לנו כפוליטיקאים, אבל בכלל כציבור. עכשיו, עוד דבר הציבור החרדי ככה...
אז בוא נרק להתקן אותך ואת המאזינים שלנו, שלמעלה מ-15,000 איש כבר הצביעו, או יותר נכון, כבר הצטרפו לעצומה הזו באמצעות הטלפון של כל חי, גם באמצעות קו הסקופים, שאפשר להגיע לשם ישירות ב-039-039-039 שלוחה 100, למי שעוד לא יצטרף. אנחנו בהמשך נצטרך לחשוב איך עושים את זה, איך מתמודדים, ופה צריך את העזרה שלך כפוליטיקאי, בכלל של המפלגות החרדיות והפוליטיקאים החרדים, איך מתרגמים את זה, למעבר לזעקה הזו של בואו תקימו ועדה ציבורית, ועדה ממשלתית, בצורה כזו או אחרת, כדי למגר את התופעה הזו של אלימות השוטרים, כי בסוף, הרי ממן האלימות הזו נובעת, לא מסתם שוטר חמור מוח, למה הוא לא עושה את זה לאזרחים אחרים בהפגנות אחרות, למה הוא עושה את זה דווקא לחרדים, למה הוא מושך לו את הפאות, למה הוא לא מושך שיער לאדם שאיננו חרדי בהפגנה. יש פה משהו שאולי נובע משנאה, מדעות קדומות, ההסתה של התקשורת, כל זה משפיע על השוטר.
אני מאוד מאוד יכול להיות שכן, לא יכול להיות אלא כן, ואני דווקא תשיח את זה שלוקח למקום אחר לגמרי. אני פחות חושב שצריכים לתקוף את המשטרה במובן של
לא מחנכים את השוטרים נכון אבל.
אלא מה, בסוף אנחנו בוחנים בסוף את הלמייס, את השורה האחרונה. אני חושב שהמשטרה, כי ארגון שרוצה לכבד את עצמו, ואין היום ארגון שלא רוצה שיהיה בו אמון, הוא צריך לדעת דבר אחד, הסרטונים האחרונים לא רק שלא הוסיפו לו כבוד, אלא אם היה עכשיו סקר במדד אמון הציבור במשטרה, אני חושב שהם היו נמצאים בתחתית הרשימה. ואני חושב שאת הדבר הזה, המשטרה והמפכ"ל וראשי מח"ש, לא היו רוצים, זה לא מצב אידיאלי. אף אחד לא רוצה, גם כשהיה הבריון של השכונה, שלא מפחד מאף אחד, גם בתי המשפט, כשהם יורדים במדד אמון הציבור, הוא מרגיש לנו מנוח עם זה. כל אחד היה רוצה שהציבור, גם אם הוא מקבל החלטות לא טובות, בסוף כל אדם, בא לארגון, רוצה שארגון שלו יקבל מדד חיובי. הסרטונים האחרונים, המאורות האחרונות, בצירוף, מה שקרה עם הבחור מיוצא אתיופיה ובכלל, לא הוסיפו כבוד למשטרה.
אז איך לוקחים את הצעד הזה קדימה עוד יותר? איך אנחנו מקימים ועדה, איך דואגים שמוקמת ועדה כזו שתטפל, תבדוק, תבחן, תשמע את הציבור, תשמע את המשטרה, כמובן לא בדין שדה, חלילה. אנחנו רוצים תיקון של המצב, לא רוצים שום דבר אחר.
נכון, נכון. בימים של כנסת היינו דורשים כינוס מיידי של ועדת הפנים, מביאים את ראשי, קודם כל, הציבור החרדי, יחד עם המשטרה ומתכנסים ביחד לוועדה. היות והיום בכנסת אין דבר כזה. אני, קודם כל, אנחנו לא מרפא, השר המשפטים אוחנה נתן אמירה מאוד חשובה, שלדעתו הוא שוקל למנות ועדה בראשות שופט לבדיקת כל האירועים האחרונים ובכלל התנהלות המשטרה ומחש. אני חושב שלא ראינו שרי משפטים בעבר שהתבטאו בצורה כזאת לציבור החרדי. אז יש כאן מאבק משותף של הפוליטיקאים ורדיו כל חי ועוד אנשים והמחאה.
אגב, ראו גם לציון לשבח השר לביטחון הפנים, גלעד ארדן, שגם דיבר בצורה מאוד ברורה על אלימות השוטרים בהקשר הזה של חרדי.
נכון, זאת אומרת,
אולי צריך לעשות מהלך אחר, ופה אתה כמחוקק, והוכחת כבר שכשזורקים לך את הדבר הנכון, אז אולי אתה עושה את זה גם כן עד הסוף. וזה לא רלוונטי עכשיו, זה רלוונטי בקדנציה הבאה, אחרי הבחירות. לחוקק חוק שמשנה את ההגדרה של מחש. מחש הייתה במשטרה, לפני 20 שנה דן מרידור הוציא אותה משם, והקים אותה כיחידה עצמאית במשרד המשפטים, ומתברר שגם שם זה לא ממש עובד כמו שצריך. אולי באמצעות חקיקה להקים גוף שלגמרי מנותק מהמערכות האלה, כי בסוף, מי הרי חוקר את השוטרים במחש? חוקרים לשעבר מהמשטרה, כלומר הכל נשאר בתוך המשפחה, בתוך החברים. צריך משהו חיצוני לגמרי, שיבדוק את זה. לא יודע מי יעשו את זה, חוקרים במשטרה, חוקרים פרטיים, אנשים שיוכשרו לחקירות מהסוג הזה. מצד אחד, מצד שני גם כן, להיכנס לתוך המשטרה וליצור אווירה אחרת, לחנך את השוטרים, הרי מכשירים אותם להיות שוטר. הם לא באים פתאום מהרחוב ונהיים שוטרים. להכניס להם גם כן את מה שצריך להסביר להם, איך מתייחסים לאוכלוסיות שונות. היום זה חרדים, שלשום אתיופים, ערבים להבדיל, וכלל אזרחים.
אני חושב שזה חלק מהדרישה שאנחנו נצטרך לדרוש מהמשטרה. אתה יודע מה, זה מאוד מבייש, אם אנחנו צריכים להסביר למשטרה שלא מושכים בפירות למשל. זאת אומרת, אם אנחנו צריך לחנך אותם, כמו שאתה אומר, לבוא להסביר להם אוכלוסיות, זאת אומרת, תסביר חבר'ה, באוכלוסייה הזאת אל תמשכו פירות, זה מאוד...
לא, זה לא אל תמשכו פירות. ברגע שהם יבינו מה זה ציבור כזה, מה זה ציבור אחר, אצלם גם שאת הדעות האישיות שלהם, אין אדם בלי פוזיציה, בלי דעה, ואם אדם הוא חרדי אז יש לו דעה כזו, ואם אדם הוא חילוני, דעה אחרת, ולא צריך לומר מה הדעות של אנשים שאינם חרדים על הציבור החרדי. בסוף, כששוטר בא ומושך פאות ליהודי חרדי, כשאין לך שום הצדקה, הוא לא בא לתפוס אותו במקרה, אתה יודע, הוא הלך לפה לו מהיד ותפס אותו בפאות שלו ייפול.
הוא בידיים
שלך כבר, בשביל מה להגיע למלא...
נכון, לכן אני גם דרשתי מהמשטרה. הבחור הזה לא רק שהוא אסור לו להיות למושל לתפקיד אחר, הוא לא צריך להיות במשטרה. אדם כזה, אני חושב ששום ארגון לא רוצה לשים אותו אפילו קופאי בסופרמרקט. הוא אדם לא אחראי, הוא לא מכבד את הארגון שהוא מייצג. אוקיי, נכון, אבל אין ספק שהדרישה שלנו במשטרה צריכה להיות רוחבית הרבה מעבר למקרה הספציפי הזה. ויש לו משפט אחרון. הרי עד היום היו המון טענות נגד המשטרה, שמח"ש סגרו אותם, זה היה בטענה שזה לא נכון וכו'. פתאום צצים סרטונים, כמה סיפורים יש נכונים שלא היה את הסרטון, את מי שידע להסיט בזמן אמת, וככה תוייך הסיפורים האלה. אין ספק שזה מצטרף להרבה סיפורים שאנחנו היום מבינים שהיו נכונים, אבל תשובת המשטרה צריך לספק לנו.
חבר הכנסת מיכאל מלכאלי משס, תודה רבה, שיהיה בוקר טוב.
בוקר טוב,
שבוע טוב. אנחנו נצא לפרסומת, עוד מעט נעסוק עוד בעוד זווית מהסיפור הזה של אלימות השוטרים, ומקווה שיום אחד הסיפור הזה ירד מסדר היום, בצורה נכונה, אין לאף אחד מאיתנו שום דבר, לא נגד שוטרים ולא נגד משטרה, רק שיתנהגו בצורה מכובדת, מכבדת, מותר להפגין, מותר גם לעצור מפגינים, אבל לא לעצור חפים מפשע, ולא לעשות להם שום דבר, שחורג מגדר הנורמה. פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. בוגרת י"ב, יש לנו תוכנית חווייתית בשבילך. ביום שלישי, י"ג בתמוז, נפגוש את מיכל לויטין וצוות קמפוס לוסטיג במפגש בוקר חווייתי עם הרבה הומור וטיפים מקצועיים שיעזרו לך בהמשך דרכך. רשמי עכשיו, כוכבית 3118. כוכבית 3118. מומלץ לבוא בליווי מהות. בוגרת קמפוס לוסטיג מקבלת תואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב ומשתלבת בעבודה המביאה פרנסה בכבוד. קמפוס לוסטיג. קמפוס לוסטיג. לפרנס בכבוד, בית של תורה. כוכבית 3118.
10, 30, 60, 70! עד 70% הנחה ביריד העודפים של פוד אפיל. מבחר ענק של סירי מותג, כלי מטבח ומוצרי חשמל במחירים שלא יחזרו. עכשיו במרכז רימונים אהרונוביץ 12 בני ברק ועד יום ראשון הקרוב. אל תחמיצו. פוד אפיל, מרכז רימונים אהרונוביץ 12 בני ברק.
אנחנו מוכנים. בוא נצא לדרך.
עומר, סהר, נמרוד ועוד אלפי ילדים יוצאים כל בוקר לדרך, לדרך של תורה ודרך ארץ, דרך של תפילה ואמונה.
הגעתם ליעד.
קרן ההסעות, הדרך היחידה של אלפי ילדים להגיע ממקום מגוריהם המרוחק ללמוד תורה בחינוך תורני. בלי הסעה הם לא היו לומדים תורה. אמצו ילד בקרן ההסעות ותזכו לברכתו של מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי שליטה. בברכה והצלחה, ושיהיו לתורמים ילדים צדיקים. מי מוכן לוותר על ברכתו של הצדיק? חייגו עכשיו 1-700-50-66-22 1-700-50-66-22.
כשמדובר בבית שלכם, דלתות פנדור.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
פנדור, חברת הדלתות הגדולה בישראל.
הלו, הלו, רכבים לכולם! אני נוסע שברולט קרוז למשפחה שרוצה לזוז. פז'ו 208 אקטיב לרווק עם הקרטיב. קיה ספורטאז' למטיילים עם קילומטראז'. אני נוסע.
בקל אוטו יש רכבים לכולם. עד 50% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה, וגם 36 תשלומים ללא מקדמה. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון.
תואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב בתבונה. מעוניינת? הגעת למקום הנכון. תבונה, לימודי תואר לבנות, מסגרת חרדית בהנהלת הרבנית מרים ויינברג. מגוון רחב ומותאם של מסלולים: הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. תואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב בשילוב לימודי קודש והווי חברתי. לפרטים והרשמה, כוכבית 3463. תבונה, כוכבית 3463.
המסלול מוכן, אין צורך במכינה. האוניברסיטה הפתוחה, תואר יוקרתי בדרך שלכם.
רק באוניברסיטה הפתוחה תוכלו להתחיל מיד בלימודי התואר, מבלי לבזבז זמן על לימודי מכינה, השלמת בגרויות או מבחן פסיכומטרי. האוניברסיטה הפתוחה, 09-778-3333, 09-778-3333.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
בבוקר ובערב, בכל פעם דקותיים, כל המשפחה מצחצחת את השיניים. כל שלושה חודשים יש בונוס מיוחד, מברשת קולגייט חדשה לכל אחד.
קולגייט, שומרים על החיוך במשפחה.
מי שם?
פיצת
שטובה בעולם, פיצת.
אפשר להפסיק לחפש מסעדת לטוב, גם מסעדת בשרים מפנקת וגם בהשגחת בדץ העדה החרדית. בואו לסעוד את לבכם במסעדת הבשרים החדשה של מלון לטוב ברחוב הנביאים 43, מרכז העיר ירושלים. 02-535-3824. טעים, נעים וטוב במסעדת הבשרים לטוב. 02-535-3824.
אתם או ילדיכם סובלים מבעיה רפואית? כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם בביטוח הלאומי, במס ההכנסה או בחברות הביטוח. האזינו ביום רביעי הקרוב בשעה 21:00 למשדר מיוחד בו יתארח הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, שישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. יום רביעי בתשע בערב, כאן בקול חי. עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:49, יום בימים האחרונים, וגם עכשיו, לפני הפרסמות, עסקנו בנושא הזה של אלימות השוטרים, וביום רביעי פתחנו קווים למאזינים, עלו כמה מהם, וסיפרו, או יותר נכון תיארו את מה שהם חשים ורואים. עלה גם מאזין אחד שסיפר שהיה פעם מתנדב במשטרה, וקיבל הוראות כיצד להקות חרדים. לא הספקנו להשלים איתו את השיחה, והשיחה הזו מעניינת, אז אנחנו נעשה את זה עכשיו. יעקב, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב לך, בצהר, בוקר טוב, כל המאזינים.
אז בואו נתחיל את הסיפור מההתחלה.
יש פה כמה פנים לספר לך את הסיפור הזה, כמה צדדים. אני חושב לספר לך סיפור אחד.
אבל שוב, אתה התנדבת במשטרה, נכון?
נכון.
ו?
זהו, תראה, אנחנו היינו יוצאים לכל מיני משמרות וכולי.
ונדגיש את האדם חרדי. ונדגיש את האדם חרדי כמובן.
כן, כן, לא ברור. אני רק אספר ואתמקד על סיפור אחד שאני חושב ש... יש שני סיפורים קצרים מאוד, אבל...
בוא נתחיל עם הראשון, נראה כמה זמן נספיק, כן.
סיפור אחד שהוא... זה אחד הדברים שבאמת ייתן למאזינים גם כן, אני חושב, מזווית להבין מה... איך, עד כדי כך איפה אחזריות נמצאת. כולנו מכירים את ההפגנות של הפלג הירושלמי, הפלג הירושלמי מפגינים בירושלים, אני חושב כמידי, אתה יודע, אבל היה הפגנות יותר מסירות, פחות מסירות, והיה הפגנות לפני, כמדומני, שנתיים וחצי, משהו כזה, שהיו הרבה עצורים, אתה זוכר, בימי שישי, בימי חמישי, שעצרו ועם הבואש, והיה בלגן, ממש זה, היה ממש בלגן. ובאותו יום, שהיה ההפגנה, אחת ההפגנות האלה, אז היה פריצה, היה שודד שפרץ לאחת הבנקים, השודד בנק, בקיצור המשטרה תפסה אותו, אחרי שהמשטרה תפסה אותו, הוא בא לתחנת המשטרה. אני הייתי שם בתחנה, וזה ראיתי את השודד הזה, כל השוטרים צוחקים איתו, וזה, אתה יודע, כאילו...
עבריין והשוטרים צוחקים איתו?
כן, עבריין, חילוני, גמור, אבל השוטרים צוחקים איתו. בד בוודא את ההפגנה של הפלג, עכשיו התחילו להביא עצורים, עכשיו, אתה יודע, מסכנים, בחורי ישיבות, כולם מסריחים, אתה רואה אותם, אתה אומר...
מהבואש.
מהבואש, אתה אומר, עצמך, הם חונקים אותם בתוך חדר. עכשיו, מה מפריע לי? שההוא, השודד שצריך שירותים, השוטר נותן לו ללכת לשירותים, ואלה הבחורי ישיבות, שהם צריכים לשירותים, אתה צריך להגיד, אחי, תעשה במחס... מה זה המילים האלה? מה זה הדברים האלה? סליחה. מה, הם לא בני אדם?
אתה פעם שמעת מפקדים לפני יציאה לשטח להפגנות אמירה של תנו להם מכות לחרדים?
כן, לא, זה עוד נושא. אל תרחמו עליהם. קוראים לי מילים כאלה, תרחמו עליהם. אגב, זה לא רק על ידי חרדים, אני אומר לך גם, זה על ידי ערבים. אני אומר לך איזה יום אחד הייתי עם אחד השוטרים, הייתי איתו עם שולחנת האופנה שלו בצד ואנחנו עשינו סיורים. אז איזה בן מיעוטים ישב לו לאופנוע? אחרי שישב לו על האופנוע, הוא מסתכל עליו, הוא עושה, בוא נעשה גבון, הביא את האופנוע, אתה יודע, אני התפלטתי, כאילו, מה בן אדם, יש איזה נראה, אפילו שיקור, אני רואה שהוא שתה קצת. הוא בא, תופס אותו, תחנה, בועץ בו, וזה, אומר, עד בו, זה לא מהגזע שלו, אתה מבין? זה לא מהגזע שלו, בא, הוא אומר לי, זה, אתה מבין, זה.
תשמע, אגב, אני מוכרח להעיר כאן הערה, אמרת סביב ההפגנות והבואש, וכל מה שקרה בימים ההם, הפגנות שפחות ופחות מתרחשות בחודשים האחרונים, עדיין פה ושם. דבר ראשון, טען לי מישהו כבר, כמה טענו לי בימים האחרונים, איפה הייתם, למה לא צעקתם אז כשהפעילו אלימות כלפי אותם מפגינים, והטענה היא נכונה מצד אחד. מצד שני, היו לא מעט אנשים בתוכנו, בתוך הציבור שלנו, שחיככו ידיים בענה, הנה, מכים בהם, עוצרים אותם, משתוללים עליהם, ואני אמרתי לאנשים בשיחות פרטיות, יום אחד זה יתהפך עלינו, זה חרב פיפיות, היום זה הם, מחר יקו אחרים.
כן, אבל בצלאל,
והנה הגענו לתלישת פאות לאדם חרדי על סתם.
בצלאל, אני רוצה להגיד לך משהו, נכון שהפלג הירושלמי מפגינים לפעמים עושים גם שטויות, אבל אני רוצה להסביר לך משהו, זה לא נכון. אם אתה תסתכל, ואני עקבתי אחרי הפגנות, ואני חושב שיש לנו הרבה מהכתבים מהתקשורת החרדית שעוקבת אחרי הפגנות, ותסתכל על הפגנות של אנשים בחילונים, אני זוכר את ההפגנה של כאן, של
חדשות... חייבים לסיים, יעקב, אנחנו ממש סוף התוכנית. משפט 25 שניות.
ההפגנות שהיה לכאן 11 שמסו הפגנות, אתה היית צריך לראות את השוטרים איך הם מחבקים אותם, תן לי על הכבי על מדרכה.
טוב, אנחנו חייבים לסיים. יעקב, תודה לך על השיחה איתנו, תודה לאבי גדלוביץ' ומוטי קופפר, נשתמע כאן מחר בדקה ל8, בוקר טוב.
די לאלימות שוטרים. שוטר חרדי אינו הפקר.
והזכיר לי באמת את מה שעברנו בשואה, את מציחת הפאות. המראה הזה אותי הוא מזעזע.
שוטר אלים שלא יודע לגלות איפוק לא צריך להישאר בשורות המשטרה.
רוצים להרגיש בטוח? מצטרפים עכשיו לעצומה הקוראת לממשלה להקים ועדה ציבורית למניעת אלימות שוטרים נגד חרדים. להצטרפות לעצומה חייגו 039-039-039, שלוחה 100, מוגש מטעם כל חי. חדש במורשת איתן, טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה, לפרטים חייגו
1-700-4-1-7, מורשת איתן.
אלפי מאזינים השתתפו בסקר ההורים הגדול שערכנו, והתוצאות מדהימות. מתוך 78% מההורים שדיווחו שיש להם אינטרנט בבית עם סינון איכותי, רק 17% דואגים לסינון איכותי על הסמארטפון. לא יכול להיות. מה, לא שמעתם על הדרן?
מצטרפים עכשיו להדרן. כוכבית 8097. הדרן, לא תרגישו בהבדל. גם חכם וגם שמור.
ואז לא יהיה הבדל בין המחשב בבית לסמארטפון שלך. אבאלה, תחשוב על זה.
בחשוד בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה. כוכבית 8097.
איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים מעוצבים במחירים שיעשו לכם טוב. מלמד בסיוון עד י"ט בתמוז, 3 עד 22 ביולי. בואו לקחת הביתה וליהנות עוד באותו היום. איקאה, באר שבע, קריית אתא, ראשון לציון ונתניה.
שקל, יש מזגן הלילה. טופ אינברטר וי-פיי, המזגן הכי חסכוני בחשמל שיצרנו. רק שקל אחד ללילה שלם. בקיץ הישראלי, רק טורנדו.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
מחפשים בית במיימי? kosher.fm, פורטל הווילות הכשרות של אמריקה, עם כל מה שתצטרכו. כנסו לאתר ותוכלו לזכות ב-500 דולר. kosher.fm.
כולם לחייך? גם אתה שם צדיק, אל תתבייש.
מספיק להסתיר את החיוך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו, כוכבית 3301.
20 סוגי סלטים, 30 סוגי בשרים.
שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש, כבר על האש. שמותקין 8, ראשון לציון, בחשרות בדץ בית יוסף.
זקוקים להשתלות שיניים והסיפור יקר לכם? חייגו עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539, כוכבית 5539, ותקבלו מחיר מפתיע במיוחד.
עוברים למזגני אלקטרה, היחידים עם סדרות יהודיות של מזגנים, המאושרים לשימוש בשבת ללא חשש חילול שבת. באישור בדץ מהדרין בראשות הרב אברהם רובין שליטה. רק לאלקטרה, סדרת מזגנים עם התקן מצב שבת מובנה בתוך המזגן. פנו עוד היום למתקינים ולחנויות החשמל המורשות, ודרשו מזגן אלקטרה עם כשרות לשבת באישור בדץ מהדרין. שבת שלום מאלקטרה. מצב שבת מובנה בסדרת פלטינום עד גודל 350T.
וזרעו מבקש לחם. לחם, זה מה שילד רעב מבקש. ילד רעב לא מבקש מותרות, הוא מבקש אוכל. אנא, עזרו לנו להכניס עוד ילדים רעבים הנמצאים מתחת לקו העוני לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. מחייגים עכשיו ומכניסים ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171, לא משאירים ילד רעב. כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
תאגיד המחזור אלה בפעילות קיץ מחזורית המשאלות 2. אוספים את הבקבוקים המשפחתיים הריקים, בוחרים משאלה מרשימת המשאלות, רושמים על הבקבוק את מספר המשאלה ואת מספר הטלפון שלכם, ומשליחים למחזורית הקרובה. הבקבוקים עם המשפטים הכי יצירתיים יזכו את שולחיהם במגוון מתנות, ואולי אתם תהיו הזוכים בשבת משפחתית במלון, כי לכל בקבוק יש מוצש. רשימת המשאלות מתפרסמת בעיתונים, כפוף לתקנון.
שואלים את עצמכם מה הן שלוש הסיבות לבחור במייפה טיידנט? מייפה טיידנט מסייעים במניעת הששת גם לילדים. מחטאים ומרעננים את הפה ומותאמים במיוחד לשימוש בשבת ובחג. טיידנט לילדים, בטעם ענבים וללא סוכר. מייפה טיידנט, בחרתם נכון לילדים.
הורים וילדים, גם השנה משרד החינוך איתכם בחופשת הקיץ. אתם מוזמנים להנות מהתוכנית קיץ אחר שמוביל משרד החינוך. מגוון עצום של פעילויות לילדים ולנוער בכל רחבי הארץ. בתי ספר של החופש הגדול ומגוון נוסף של קייטנות. פרטים באתר משרד החינוך.
חברים, ריכוז, תהיו איתי רגע, זה חשוב. כל מי שצריך לחדש ביטוח רכב שיגביר. שירביט עושה לכם מחיר. מהיום ביטוח רכב במחיר שיעשה לכם טוב, וגם חודשיים מתנה בביטוח המקיף לרכב. קולטים? אז תתקשרו, קדימה.
כוכבית 2003, שירביט.
כפוף לתנאי המבצע.
חדשות כל חי, השעה 9.
בוקר טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב אורבל. אלימות השוטרים